כמובן שאין לנו זמן לעבור על כל הלוג'ונגים הנפלאים שעברנו עליהם בפירוט קודם. אני רוצה להגיד כמה מילים על הלוג'ונג דונדמה. אמרו לוג'ונג? דונדונמה. זה דונדונמה. קראנו לו איזה שבעה עיקרים לפיתוח הלב הטוב. ויש שם שבעה עיקרים, לוג'ונג נפלא של גשת שקאווה. אמרו גשת שקאווה?
גשת שקאווה.
הוא חי במאה ה-12. בטיבט. גשי היום אנחנו משתמשים בתור תואר, שיש למי שמסיים את תוכנית הלימוד במנזר. זה לא היה ככה אז, לא היה להם את כל התארים. גשי זה קיצור מגאווה שניין. גאווה שניין זה הידיד הטוב. אז זה היה כינוי ללמה. כינוי ללמה גדול. הוא היה למה מאוד גדול. והעביר לנו את הלוג'ונג הזה שהוא קצת יותר ארוך והוא מאוד נפלא, ומתוכו אני רוצה להגיד רק כמה מילים על העיקר הרביעי מתוך השיבה. והעיקר הרביעי מתוך השיבה עוסק במה שנקרא חמשת הכוחות. חמשת הכוחות זה שונה מארבעת הכוחות של הטיהור, זה משהו אחר. והסיבה שאני מעלה אותו כאן זה משום ש אלה כוחות שאנחנו יכולים להשתמש בהם בתרגול היומי שלנו, וזה דרך נפלאה לתרגל, דרך מאוד מאוד נפלאה לתרגל. כאמור, הלוג'ונגים כולם, וזה בפרט, באים לפתח בנו תודעה של בודיצ'יטה, שזה כל כך קשה בגלל שזה הולך נגד הנטייה הכל כך מושרשת שלנו להוקרה עצמית. אז אנחנו צריכים אמצעים מאוד חזקים כדי להתגבר על הוקרה עצמית. אז בלוג'ונג הזה הוא נותן לנו חמישה כוחות שאנחנו יכולים להשתמש במשך היום כולו כדי לעזור לעצמנו במשימה הגדולה הזו. והכוח הראשון אם הוא פנפה. פנפה זה להשליך. פה הכוונה כשקמים בבוקר. מיד כשקמים בבוקר, לפני שיצאתם מהמיטה, ופה יש לכם הרבה דברים לעשות במיטה, אבל זה דבר חשוב לעשות לפני שיוצאים מהמיטה. זה לפני שאתם מתחילים בעיסוקים של היום, אתם חושבים קצת קדימה על היום, שמים אותו בפרספקטיבה, ואתם אומרים, היום אני אשתמש בכל מה שבא, בכל מה שקורה, כדי לרסן את ההוקרה העצמית שלי. כדי שבסוף היום אלך לישון בהרגשה טובה. היום אני אלחם בהוקרה עצמית. אני מבינה שהוקרה עצמית היא האויב הגדול שלי, אני מבינה שהיא הורגת אותי רגע רגע שעה שעה, והיא הרגה אותי כבר הרבה גלגולים, וכל הבעיות באות משם, ואני אשתמש היום לרסן את ההוקרה העצמית שלי, להילחם בהוקרה העצמית שלי. זה הכוח הראשון, הוא נקרא פנפה. הכוח השני, אמרו גומפה.
גומפה.
גומפה? גומפה זה להתרגל. אז לפני שקמתי עשיתי החלטה, עכשיו אני צריכה במשך היום לתרגל אותה, להתרגל אליה. כל הזמן אני צריכה לעבוד כנגד ההוקרה העצמית, כי זאת עובדת כל הזמן. את זה מציעים לנו עולמות לתרגל על ידי שכל פעם שאני משנה תנוחה, כשאני עוברת מעמידה לישיבה או מישיבה לשכיבה, כל פעם שאני משנה תנוחה, לזכר, מה אני עושה היום? אני נלחמת בהוקרה עצמית. אני מציעה אוכל למישהו לפני שאני מכילה את עצמי, אני דואגת להלביש מישהו לפני שאני מלבישה את עצמי. אני כל הזמן דואגת לנגוד את ההוקרה העצמית שלי. אז זה הכוח השני. הכוח השלישי, אמרו קרפו, סבון. קרפו, סבון. סבון זה זרעים, קרפו זה לבנים, זרעים לבנים. כוח הזרעים הלבנים. כוח הזרעים הלבנים, הכוונה לאסוף זרעים טובים של חסד, זרעי קרמה טובים. אנחנו צריכים לצבור המון חסד כדי להגיע להארה. אנחנו לא יכולים לדחות את צבירת החסד ליום אחר, כי אנחנו לא נספיק. זה לא משהו שאפשר ביום אחד לצבור. אנחנו צריכים כל הזמן לצבור זרעים לבנים כדי להגיע להארה. הדרך הטובה ביותר, להביא את הידע הזה לאנשים, כי זה ידע מציל חיים. אם אתם עוד לא יכולים לעשות את זה לבד, וגם אם אתם כבר יכולים לעשות את זה לבד, דרך נפלאה זה לעזור למורים שעושים את העבודה הזאת, למורים שלכם שעושים את העבודה הזאת. אז אתם רוכבים טרמפ עליהם, כי החסד שהם צברים הוא מדהים, ואתם רוכבים על החסד שלהם, זה הדרך המהירה ביותר לצבור חסד. אנשים שפועלים בצורה כזאת מתקדמים מאוד מאוד מהר. אז זאת הדרך הטובה ביותר לחסל את הסבל שלכם ושל אחרים. ויש המון הזדמנויות, המון הזדמנויות לעזור למורים, להפיץ דרמה, ללמד אנשים. אתם לא עושים מיסיונריות, זה לא עובד. אנחנו לא בעד מיסיונריות. אבל אתם יכולים ללמד אנשים דרמה. אם הם מעוניינים לשמוע, אתם יכולים ללמד אותם. אם הם לא מעוניינים לשמוע, אתם מתנהגים כמו בודות. אתם לא חייבים לדבר בודיזם, אתם פשוט נוהגים איתם באורך רוח ובחמלה ובאהבה ועם כל הדברים שדיברנו מהלוג'ינג הקודם וכך הלאה, ואתם אוספים זרעים לבנים. הרעיון הוא להביא אליהם את הרעיונות של חמלה, של חוכמה, של הבנת ריקות, להביא את הרעיונות האלה אל העולם, אל אנשי העולם. וכשאתם משרתים מורים, זו דרך מאוד טובה לעשות את הדברים האלה. גם מכיוון שהמורים עוזרים לנו ישירות לייצר אצלנו את האושר, החוף שאנחנו חייבים למורים, בכלל אי אפשר לפרוע אותו, הוא כל כך אדיר. כמה תשלמו בעד מי שחיסל לכם את כל הסבל, או נותן לכם כלים לחסל את כל הסבל. ככל שאדם עזר לנו יותר, לעזור למי שמאוד עזר לנו, זה קרמה הרבה יותר חזקה מאשר לעזור לאדם שלא במיוחד עזר לנו. מהסיבה הזאת, הקרמה שצוברים על ידי שירות למורים ועזרה למורים במילוי תפקידם, הם מאוד מאוד גדולים וחזקים. זה הזרעים הלבנים העוצמתיים ביותר. החלק שני שיש לקרפו סבון זה לטהר זרעים שהם שליליים. ופה נכנס סונג'ימפה. זה הכוח הרביעי וזה כוח ההשמד. ככה קוראים לו, כוח ההשמד. או כוח ההרס, אתם יכולים לקרוא לו. אני הולכת להרוס את ההוקרה העצמית שלי. ומשתמשים במילה חזקה, סונג'ימפה זאת מילה חזקה מאוד בטיבטית, זה כמו לעקור מן השורש. מה שנאמר כאן, זה שעם ההוקרה העצמית אנחנו לא משחקים משחקים. אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים ומאוד חזקים, ולפעול בעוצמה ולא במורך רוח, כיוון שאחרת ידה תגבר, כי היא נטועה בנו מאוד חזק. זה רעל שנטוע בנו מאוד חזק. זה האויב הכי גדול שלנו בעצם, ואנחנו פילים עליו כוח רב. זה הכוח האחרון, 5. אמרו מונלם.
מונלם.
זה כוח התפילה. זה נעשה בסוף היום. אז כשאתם כבר נכנסים למיטה לפני שאתם נרדמים, אתם עוברים על היום מהר, מסתכלים מה עשיתם במשך היום, ותמצאו דברים טובים שעשיתם. אם הייתה לכם איזושהי הצלחה במלחמה הזאת, הוקרה עצמית, אתם שמים את הזרקור עליה ושמחים בה. ועל ידי כך מעצימים את הרישום הזה. אז בצורה כזאת אתם מתנים את התודעה שלכם להצלחה בהמשך, אתם נותנים עידוד לעצמכם, וזה מאוד מרומם. כל דבר קטן, כל הצלחה קטנה שהייתה לכם, שהצלחתם להתגבר על הנטייה, לדאוג רק לעצמי, ראויה פה לשמחה. והתפילה שכאן, זה שכל המאמצים שעשינו מהבוקר עד הערב, בביאור ולהתגבר על ההוקרה העצמית ולפתח את החמלה שלנו וכך הלאה, התפילה היא שנצליח לפתח את שתי הצורות של בודיצ'יטה. זוכרים, לבודיצ'יטה יש שתי צורות, הצורה הכוזבת והצורה האולטימטיבית, זה אחד המיונים. הצורה הכוזבת והצורה האולטימטיבית. הצורה הכוזבת של בודיצ'יטה, האהבה הזאת המדהימה לזולת שמניעה אותי לשאוף להגיע להערה ולתרגל כדי להגיע להערה. הצורה הכוזבת שלה זה בדיוק זה, זה השאיפה להגיע להערה למען הברואים. היא נקראת כוזבת מכיוון שזה מיינד שהוא לא במציאות האולטימטיבית, זה מיינד שהוא במציאות הקונבנציונלית, ובמציאות הקונבנציונלית אני שואפת להביא את הברואים כפי שאני רואה אותם באופן קונבנציונלי ואת עצמי. למקום שבו אני יכולה לעזור להם בצורה הגבוהה ביותר שאני יכולה. הצורה האולטימטיבית של בודיצ'יטה, שהיא גם החלק השני של התפילה, זה כמובן ראייה ישירה של ריקות. ונקראת בודיצ'יטה אולטימטיבית, אבל היא בעצם ראייה ישירה של ריקות. אז בסוף היום אנחנו עושים משאלה גדולה בליבנו, תפילה גדולה בליבנו, שכל המעשים הטובים שתרגלנו במשך היום, יוקדשו למטרות הקדושות האלה, להשיג בודיצ'יטה כוזבת ובודיצ'יטה אולטימטיבית. זה כל מה שאני אגיד כאן על הלימוד הזה שהוא היה ארוך ועמוק ומדהים. יש גרסה אחרת של חמשת הכוחות שעושים אותה בשעת המוות, ואני אגיד על זה גם כמה מילים בלי לפרט. יש גרסה של חמשת הכוחות שעושים בזמן המוות, והיא נקראת פועה. אמרו פועה? פועה זה תרגול שעושים כשמתרגל רציני נוטה למות. יש דרך מאוד מאוד קדושה ויפה למות, אם אתם עדיין צריכים למות. וזה השימוש בחמשת הכוחות האלה. והחלק הכי חשוב שלה, בלי להיכנס לכל הפרטים עכשיו, זה שאדם גוסס, שעובר עכשיו את ייסורי הכסיסה ואת הייסורים של המוות, מתפלל בליבו שהייסורים האלה והכאב הזה יהיו כפרה של הברואים. שבגלל שהוא עכשיו סובל, זה לוקח את הסבל של כל הברואים. התפילה הזאת היא מאוד מאוד חזקה. אדם כזה הולך לעולמו, עוזב את גופו עם מחשבות מאוד מאוד קדושות. עם מחשבה שהסבל שלי עכשיו ימנע את הסבל של כל הברואים בעולמי. ככל שהבנת הריקוד שלו יותר חזקה, גם התפילה הזאת תהיה יותר חזקה, והעוצמה שלה תהיה יותר חזקה, והיא משליחה אותו מיד לקיום אחר, מאוד טוב, מאוד מאוד טוב. יש את הסיפור הידוע על גשת שקאווה עצמו, כשהוא שכב על ערש הדווי שלו, והתלמידים נאספו סביבו, והוא מאוד אהב אותם, והוא מאוד רצה לשתף אותם במה שעובר עליו, כי זה מה שהוא לימד אותם כל החיים שלו. והסיפור אומר שהוא מסנן דרך שיניו, ואומר זה לא הולך, זה לא הולך, והם שואלים מה לא הולך, והוא אומר אני כל הזמן מנסה לרדת, אני מתפלל שאני ארד לגיהנום ואני אוכל לעזור ליצורים שסובלים שם, וכל הזמן אני רואה מלאכים סביבי. כי זה הקרמה, הקרמה של לרצות להקדיש את הכאב שלי ואת הסבל שלי כדי לקחת אותו מאחרים, על כורחו הוא נזרק אל המלאכים. אז זה פה הנפלאה ביותר שאפשר לעשות. יש במסורת הטיבטית לימוד אחר על פועה. אנחנו אומרים שהוא שגוי, הוא לא אפקטיבי, הוא כמעט אף פעם לא עובד, אלא אם כן אתם מראש ישות שהיא כמעט מוארת. ואנשים מלמדים אותו ומבזבזים את הזמן של אנשים מלעשות פועה שבאמת יכולה לעזור להם. יש לימוד כזה. אתם לא צריכים לתרגל יותר מדי. אתם תשכבו על ערש דווי, יבוא עולם אביב, נלחש לכם מילים מסוימות של פועה ואתם תעברו לעולם הבא. כשאדם גוסס, הגוף שלו מתפרק, המוח שלו מתפרק, החשיבה שלו מתפרקת. הסיכוי שאז הוא יוכל לתרגל ובדיוק לשלוף קרמה שתשלח אותו לעולם טוב, הוא אפסי אם הוא לא תרגל כל החיים שלו. הוא אפסי, זה הזמן הכי מטורף בחיים שלנו. המוח צלוי, אנחנו לא יכולים לחשוב ברור בכלל. אז לקוות שמישהו ילחש משהו ואני אשמע צלילים וזה יביא אותי לזו תמימות שלא מבינה ריקות, שלא מבינה איך קרמה עובדת. אתם תפגשו אולי לימוד כזה, אל תתפסו לו, הוא עושה עוול לאנשים. זה שכאן, זה לימוד מאוד מאוד מדהים על תקועה. ולא רק בזמן המוות, גם אם מישהו מתמודד עם מחלה קשה, המחשבה של להשתמש במחלה שלי ככפרה של אחרים, אם אני עכשיו סובלת, בזכות זה אף אחד אחר לא יצטרך לסבול מהמחלה הזאת, היא עושה נפלאות, היא עושה נפלאות. אם אתם יכולים לעשות את זה בכנות רבה, ומתוך הבנה טובה של ריקות, ובמיוחד אם יש לכם קשר טוב עם למה, אני יודעת אישית על ניסים במרכאות שקרו, כי הם לא ניסים, זה קרמה ופעולה, דברים קורים. אז זו דרך נפלאה. הלוג'ינג הבא נקרא, אמרו יחד איתי, שנפה? שידרל. שנפה? שידרל. יש בטיבטי דרל ויש נג'ל, והם הפוכים אחד מהשני. שנפה שידרל פירושו שחרור מארבעה אחיזות. שנפה זה אחיזה, שי זה ארבע, ג'ל כמו שכתוב כאן, שחרור. אדם שאחוז בחיים האלו אינו מתרגל את הדרמה. אדם שאחוז בחיי הגלגל טרם עשה תפנית. אדם שאחוז בלדאוג לעצמו לא יכול להיקרא בודיסטטווה, ואדם שאחוז בדברים, השקפת עולמו שקויה. אז הם בטח זוכרים את הסיפור, אלה ארבע שורות שאמר מי? סאצ'ן, הסאקיה הגדול, זה לימוד של שושלת הסאקיה. הסאקיה והקאגיו ביחד מזינים את הגילוקפה. אז זה קדם לגילוקפה, אבל זה גם מזין את הגילוקפה. סאצ'ן היה חכם גדול שהתחיל את השושלת של הסאקיה, וסאקיה פירושו אדמה לבנה, הוא רכש חלקת אדמה שהייתה לבנה קצת והקים שם המרכז, ולכן קראו להם סאקיה. סא זה אדמה, קיה זה לבנה. ולפני שהוא היה סאצ'ן, סאצ'ן זה הסאקיה הגדול. הוא היה ילד קטן שקראו לו קונגה. קונגה, כשהיה בן 12, התגלה לו בחלומו מנג'ושרי, שהוא בודה. וזה מה שהוא אמר לו, והוא קם מהחלום והוא הבין שכל הלימוד הדרמי בעצם כלול בתוך השורות האלה. ויותר מאוחר הוא לימד את זה לבניו, הם לא היו נזירים, הסאקיה והשושלות היו עוברות בתוך המשפחה, אדם היה מעביר את זה לבניו או לאחיינים. בנו קראו לו ג'צון דרקפה גלצן, והוא כתב באור על ארבע השורות האלה, וזה הביאור שלמדנו, שדרק בגלצן. אז המטרה של הלוג'ו זה לעזור לנו להשתחרר מהארבע האלה, כי אם נשתחרר מהארבע האלה, לפי ההבנה שהייתה לקונגה הקטן, אנחנו נוכל להגיע להערה. אז קצת סיפור על השושלת של הסאקיה. אנחנו חוזרים למונגולים. ג'ינגיס חאן. אנחנו כולנו יודעים שהוא היה כובש גדול, נכון? הוא היה לוחם מונגולי גדול, הוא כבש חצי עולם, הוא הגיע לקוריאה, לווייטנאם, לסין, למוסקבה. הרבה מהאנשים ברוסיה נראים כמו מונגולים בגלל הכיבושים האלה. הוא הגיע למזרח התיכון, הוא הגיע לאיראן, הוא הגיע להודו, חצי עולם בקיצור. האימפריה הייתה כל כך ענקית של להעביר מסר מהבירה לקו החזית לקח 3 שנים. לשליח על סוס לקח 3 שנים להעביר מסר. הם היו מאוד אכזריים ונועזים. הסיפור הולך שבמבואות וינה הם הרגו ביום אחד 400 אלף חיילים אוסטרים. הם כמעט נכנסו לוינה, זה היה במבואות וינה, ואז הם קיבלו מסר מעיר הבירה שלקח לו 3 שנים להגיע אליהם. המסר נשלח 3 שנים קודם לכם, שאומר, המלך מת, מספיק, המלחמה נגמרה. ואז הם הפסיקו להילחם. אז בכל הכיבושים האלה של ג'ינגיס חאן, את טיבט הוא לא כבש, מכיוון שהטיבטים עשו איתו עסקה. הם שילמו לו איזה מיסים, והוא עזב אותם במנוחה. ואז כשהגיע המסר שהמלך מת, הם הפסיקו לשלם. אבל אז בא הנכד שלו שגרו לו גודן כאן, ובא לתבוע את חלקו מהם. והסיפור הולך שהוא בא ועומד על גבול טיבט, ושולח מכתבים לסאקיה פנדיטה, שבאותה תקופה כבר היה בשנות ה-60, הוא כבר היה מאוד מבוגר, בזמנים ההם בטיבט זה היה מאוד מבוגר. סאקיה פנדיטה היה גם מאותה שושלת של הסאקיות, והוא היה נחשב לגדול המורים בתקופתו בטיבט. והגודן כאן שולח לו מכתב, הוא אומר, אני שמעתי שאתה מורה מאוד גדול, ויש לי עניין בבודיזם, ואני שמעתי שאתה מלמד איך לשחרר את כל הברואים, ושאתה מעוניין לשחרר את כל הברואים מסבל. אני גם ברור, אז אני מבקש שתבוא ללמד אותי, ואם לא תבוא אני ארוס את טיבט. אז סאקיה פנדיטה לוקח אותו מאוד ברצינות, והוא עושה את דרכו אל הגבול, וטיבט די גדולה בשטח. והוא כבר לא איש צעיר, וזה מעבר קשה בהרים וכך הלאה, וחוץ מזה הוא אולם כל כך גדול, אז בכל מקום שהוא עובר כולם עוצרים ורוצים שיצור לרגע ויתן להם קצת דברי חוכמה וברכות וכך הלאה. והוא חושש שבינתיים הנסיך יאבד את סבלנותו, אז הוא שולח אליו את האחיינים שלו, יש לו שני אחיינים צעירים, אחד בן 9, אחד בן 11, אלה הולכים עם שליחים מהר כדי להרגיע, ומה אני מגיע, אני בדרך, אוקיי? אני בדרך, אל תעשה כלום, אל תעשה שטויות. אז הם מגיעים ראשונים, וסאקיה פנדיטה מגיע יותר מאוחר, עד שהוא מצליח כבר להגיע, זה בין 9, זה בין 11, אני כבר לא יודעת לו סיפור, אבל הוא מצליח להמיר את דתו של, של הנסיך, והנסיך כבר נהיה בודיסט, והאיום כבר חלף. והבחור הצעיר, קראו לו פאקפה, פאקפה פירוש שמה, אריה. זה היה שמו. הילד הקטן הצליח להמיר את דתו של הנסיך האכזרי ממנגוליה. ויותר מאוחר פאקפה הפך למורה של המונגולים. הם הפכו לבודיסטים, הוא הפך למורה שלהם. הוא חי במונגוליה, הוא המציא את הכתב שלהם. הוא היה למה מאוד גדול, הוא נהיה למה של קובלאי כאן. בבייג'ין, הם שלטו אז בכל הממלכה. הוא פגש את מרקו פולו. הוא המציא את המנדלה הארוכה שאנחנו עושים, זה בדרך מאוד מסורתית לתת הודעה. אנחנו עושים את המנדלה הקצרה, ארץ, יש תפילה יותר ארוכה ומאוד יפה, הוא חיבר אותה. אז כאמור, הדוד של סאקיה פנדיטה היה דרקפה גלצן שכתב את הביאור שאנחנו לומדים על הפסוקים האלה. ואותו דוד, ג'טסון דרקפה גלצן קוראים לו, ג'טסון פירושו המזהיר או המעולל, אז רק בגלצן המעולל, מלבד הביאור הזה, הוא גם כתב את אחד הלימודים הכי מדהימים והכי חשובים בשלבים הכי מתקדמים של טנטרה. זאת אומרת, הוא היה אולי גדול הטנטריקות שחיו אי פעם. הוא כתב את הביאור הזה, כדאי להקשיב לו. אז כאמור, הבודיזם עם הקיסרים המונגולים שהפכו לבודיסטים, התפשט בכל רחבי האימפריה שלהם. ואחר כך האימפריה התחילה להתכווץ. ב-1776 הייתה החלטה לחזור חזרה למונגוליה. כל המונגולים שישבו בכל האימפריה החליטו לחזור למונגוליה. הדלאי לאמה החמישי אמר להם לעשות את זה. הוא נקב ביום מסוים שהם צריכים לחזור. באותו יום שהיה יום חורפי, הנהר שאותו הם היו צריכים לעבור לא היה כפו. אז חלק הצליחו לעבור, חלק לא הצליחו לעבור. זה ברוסיה אנחנו מדברים. אלה שהצליחו לעבור והיו ממזרח, עברו את הנהר, הרבה מהם נשחטו בדרך חזרה הביתה. בודדים הצליחו לחזור. אלה שלא הצליחו לעבור את הנהר, נשארו ברוסיה, והפכו לשומרי הגבול הדרומי של רוסיה, של הים השחור. ושם יש אחת הרפובליקות ברוסיה, זה קלמיקיה, הם נקראו קלמוקים. הם מונגולים, הם חיו שם. יש שם היום יותר מאחד, יש קלמיקיה, יש בוריאטיה, אני לא יודעת פרטים יותר מדי על זה. בכל אופן, הם היו מגינים של הגבול הדרומי של רוסיה, הם היו לוחמים מאוד נועזים, צורפו לצבא הצאר, למשמר הצאר, למשמר האישי של הצאר, שזה הקוזאקים. הם היו חלק מהצבא הזה של הקוזאקים, אבל כשבאו הבולשביקים הם היו בצד הלא נכון. אז הם נרדפו על ידי הקומוניסטים. ואז חלק מהם ברחו, באו למערב אירופה, במלחמת העולם השנייה היטלר רדף אותם, באו לארצות הברית. היה להם מורה גדול בשם דורג'ה, והוא הצליח לשכנע את הדלאי לאמה ה-13, שזה אחד שקדם לזה הנוכחי, עכשיו זה 14, זה שקדם לו, שהצאר הרוסי הוא מופע של צ'נרסיק. והצאר ורוסיה היו כבר מוכנים ליצור ממלכה אחת עם טיבט, כדי לחגוג את הדבר הנפלא הזה, שגם הדלאי לאמה וגם הצאר הם מופע של אותו מלאך, והם לכבוד זה בנו מקדש קלצ'קרה בסנט פיטרסבורג. תלמיד של אותו דורג'ה, קראו לו גשר וואנגיאל, הוא בא לארצות הברית, והוא ישב בהאוול, בטמפל איפה שאנחנו מתרגילים. והוא היה מורה של פרופסור טורמן, אם שמעתם שהוא מאוד ידוע בעולם הטיבטי, ג'פרי הופקינס, שהוא כתב הרבה ספרים, עמד הרבה שנים בראש המחלקה ללימודי טיבט וטיבטית באוניברסיטת וירג'יניה, ועוד אחרים. והוא זה שבשנת 72, לבקשת הקהילה הקלמוקית בניו ג'רזי, טיווח ועזר להביא את קן רימפוצ'ה להאוול, שאותו אני פגשתי וגשמייקל פגש לפניי, וכל הלימוד שאתם מקבלים בא משם. אז אתם ממשיכי השושלת הזאת של הסאקיות שלימדו את המונגולים וכך הלאה. אנחנו ממשיכים אותם ישירות. דרקפה גלצן שכתב את הביאור הזה, הוא עצמו לא היה נזיר, אבל היו לו נדרי חיים והיו לו נדרי פרישות לחיים. והוא היה גדול הטנטריקות. אם אתם זוכרים, דיברנו קצת על החשיבות של פרישות בדרך הזאת, הוא מסמל אותה בשבילנו. הביאור שדרקפה גלצן נותן לארבע השורות האלה מתייחס לכל אחד מהחלקים פה. הביאור מתייחס לא לכל אדם, אלא לאדם שהוא כבר מתרגל, ואפילו אולי מתרגל כבר הרבה זמן. אז זה חל עלינו, כן? אנחנו מנסים לתרגל דרמה. אז כשהוא מדבר פה, אדם שאחוז בחיים האלו, הוא מתחיל לפרט, אם אתה מתרגל, ואם אתה אחוז בשורה שלמה של דברים שהוא מתחיל למנות עכשיו, אז הדרמה שלך היא לא ממש דרמה. אתה לא באמת עושה דרמה כמו שצריך. וזה מאוד מעניין. אז הוא מונה למשל דבר אחד, ההורים. אם אנחנו רוצים שהתרגול הדרמי שלנו אכן יוביל אותנו למטרות הנחשפות של התרגול, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להשתחרר מאחיזה בדברים שקלטנו מההורים שלנו ושלא בחנו אותם בכלל, כי היינו ילדים קטנים וקיבלנו דברים שלא היה לנו שום הזדמנות לבחון אותם, וילדים קטנים הם מקבלים מה שההורים שלהם מלמדים אותם. אז הוא אומר, אתה צריך לבחון את כל הדברים האלה ולבדוק, הם עובדים או הם לא עובדים, הם נכונים או הם לא נכונים, לבדוק לאור הלימוד שאתה מקבל, להשתמש בהיגיון הבריא שלך שפיתחת בקורס 13. ויש אין ספור דוגמאות כאלה, וכל אחד מאיתנו צריך לעבור בעצמו ולראות איזה אמונות קיבלתי מהבית, שאני עדיין אולי מחזיקה, הרבה מהם אנחנו מחזיקים בלי לשים לב שאנחנו מחזיקים אותם. הרבה מהם כל כך ספוגות בנו שאנחנו אפילו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון שאנחנו מאמינים בדברים האלה. והרבה מהדברים האלה לא משרתים אותנו. אני רק חושב על הדוגמה, בהרבה בתים אצלנו, אנשים ששומרים מסורת למשל, מאמינים שביום כיפור צריך להרוג את התרנגול והוא יהיה כפרה. האם להרוג קרנגול מהווה כפרה על החטאים שלי? האם על ידי גרימת סבל ליצור אני יכולה לחפר על החטאים שלי? האם זה נכון? סתם דוגמה שלפתי. תבחנו, האם זה נכון? האם זה הגיוני שלגרום סבל ליצור חי יכול לעשות לי טוב? יש בתים, אולי גם בארץ, זה במיוחד במשפחות הטובות, בחברה הגבוהה בארצות הברית. ילד גדל עם הבנה ביינות ובמשקאות, ההורים מקנים את הידע הזה לילדים, ויש טיולים מיוחדים רכבים והם מבחינים בדקויות. האם זה טוב? האם זה משהו שמשרת אותנו? אלכוהול גורם כל כך הרבה סבל. האם אני צריכה לרכוש את כל הידע הזה? האם זה עוזר לי להיות אדם טוב? כדאי לבחון. מאוד חשוב. מאוד חשוב ומאוד קשה. כי הרבה מהאמונות האלה ספוגות בנו במידה כל כך עמוקה שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מאמינים בהן. וזה הוא מונה ברשימות שלו. השני ברשימות שלו, בית ספר. דברים שקלטנו בבית ספר, ממורים. כשהיינו ילדים קטנים, ומורים אמרו, טוב למות בעד ארצנו. האם זה נכון? סתם דוגמה. אני זוכרת את עצמי, עד כיתה ב' הייתי בפולניה, כשהייתי בכיתה א', סטלין מת. וזאת הייתה פולינה קומוניסטית, והתמונה של סטלין הייתה על הקיר בכל פינה, והוא היה נחשב מנהיג נערץ. אני זוכרת שהתרגשתי עד מאוד, בכיתי על מותו של סטלין. אני זוכרת את זה, ישבתי בכיתה א', והמורה אמרה בקול כבד שסטלין מנהיגנו הנערץ והאהוב, והאור שלנו הלך, ואני בכיתי. ילדים קולטים את זה, הם לא ביקורתיים, הם לא יודעים, היה עצב בקול של המורה, והוא היה מנהיג גדול, כמו שהיא אמרה, אז אני בכיתי. אז אנחנו עושים דברים כאלה. אז יש הרבה לבחון, יש הרבה לבחון. והאמונות האלה מכתיבות את השקפת העולם שלנו, ולכן את התגובות שלנו, והורגות אותנו, אם לא בחנו את הנכונות שלהם, ואת הערך שלהם. ואם אנחנו עכשיו נפגוש נאמר את המורות או את המורים שבכיתה א', ב', ג' השפיעו עלינו ונסתכל איך הם חיים, איך החיים שלהם עלו, האם השקפת העולם הזאת שקנינו כילדים בתמימות, האם היא עובדת? מה היא עשתה למורים שלנו? מקום שלישי לבחון, זה המסורת שבה גדלנו. כמו למשל האמונה שבתוכה גדלנו של אלוהים בורא, בוא נבחן. אני לא אומרת לא, אני אומרת כן, תבדקו. האם האמונה הזאת עוזרת לכם לחסל סבל? תסתכלו על האנשים שמחזיקים באמונה הזאת סביבכם, האם הם חיסלו סבל, האם זה עובד? תבדקו. זה מה שהוא אומר לנו. וכל אנחנו אחוזים בדברים האלה, בלי שהם עברו בחינה מדוקדקת, הם יארגו אותנו. הם הורגים אותנו רגע רגע ושעה שעה, והם יארגו אותנו. זה אחריות שלנו לבחון את האמונות האלה. מכיוון שאם לא נבחן אותם, אנחנו לא נוכל לקחת אחריות מלאה על הסבל שמופיע בחיים שלנו, ולכן אין לנו צ'אנס לחסל אותו. לא נוכל לחסל אותו. אז אנשים באו אליי בהפסקה הרבה עם שאלות כאלה, ולא כולם אני יכולה לענות, ואתם יכולים להביא לי אחת, אבל יש עוד 500 שלא הבאתם. ואולי זה לא תפקידי לענות. אולי תפקידי זה ללמד אתכם את השיטות של ההיגיון שאנחנו מלמדים בקורס 13. תעשו את הקורס, תפתחו לוגיקה, ואתם תבדקו את האמונות שלכם. אתם תבדקו אותם ותראו זה עובד או לא עובד. האם האמונות האלה מקלות על החיים שלכם או לא? האם אתם רואים את עצמכם הולכים ומתקדמים עם האמונות האלה בדרך לחופש או לא? אז זה התפקיד של כל אחד מאיתנו. ועמוק בלב אנחנו מאמינים בדברים האלה שקלטנו מההורים ומהמורים ומהמסורת, אנחנו מאמינים להם, וכשקשה לנו, כשבא כאב, כשבא אסון, אנחנו מתחילים לפנות אליהם. אז אנחנו שופים את ספרי התפילות וכך הלאה. זה המבחן, עמוק עמוק אנחנו איפה שמאמינים. אנחנו חייבים לבחון אותם, אחרת אין לנו צ'אנס, אין לנו צ'אנס. מקום רביעי להסתכל בו, התרבות. אחיזה בהשקפות שהתרבות סביבנו מקנה לנו. האם ידיעות אחרונות הוא מקור טוב להשקפת עולם? הארץ, עיתון טוב. האם השקפת העולם שעיתון הארץ מפגין בפנינו עובדת או לא עובדת? על מי כתוב בעיתון הארץ? אנשים אולי שהתפרסמו או הצליחו או המציאו או הרוויחו או עשו סקנדל או שעשו שחיתות, עליהם יהיה כתוב בעיתון הארץ, נכון? בוא נראה, האם זה חשוב לעשות את הדברים שעיתון הארץ או כל עיתון אחר לצורך זה, או הטלוויזיה, בעצם מעבירים לנו כל הזמן. מאוד קשה להתגבר על הדברים האלה. למשל, יש שם מדור בריאות, נכון? יש שם מדור בריאות שיספר לנו על הניסים והנפלאות של הרפואה ושל המחקר הרפואי החדשני, ועכשיו גילו את התרופה הזאת ואת הפטנט הזה, וזה ירפא אותנו. האם תרופות מרפאות אותנו? המניות של חברות התרופות נמכרות טוב. אילו הם היו מרפאות אותנו, הם כבר היו מזמן פושטים את הרגל, נכון? כי לא היה צריך אותה. נכון או לא? האם תרופות מרפאות? האם יכול להיות שאבקה כלשהי תרפא מחלה? האם מחלה באה מקיום אבקה או היעדר אבקה בסיסטם שלי? האם זה יכול להיות? האם זה הגיוני? אם זה נכון שכל עולמי נוצר על ידי הקרמה, שכל עולמי מושלח דרך המשקפיים הקרמיות, ואלה נוצרו על ידי הרישומים הקרמיים שאני התבטתי בתודעתי, ואלה נוצרו על ידי המעשים שעשיתי, אז האם הפקעה יכולה לשנות השלכה קרמית של מחלה? האם זה הגיוני? אני לא רואה אף אחד שקופץ ואומר לא הגיוני, אבל מה תעשו אחר כך שיחב לכם הראש? אתם תיקחו אספירין. אז זה במדור הבריאות, עכשיו במדור הפיננסי, עם המדור העסקים של העיתון, מה יהיה כתוב? אדם כך וכך הצליח בכלל אסטרטגיית עסקים מדהימה. האם אסטרטגיות עסקים מביאות להצלחה? אנחנו כבר יודעים שלא. אותה אסטרטגיה אדם אחד מצליח והשני נכשל כישלון חרוץ. כל שנה יוצא ספר מדריך לאנשי עסקים וכל אחד עולה על קודמו במחירות שלו. אילו אסטרטגיות עסקים היו עובדות, לא היה צריך את כל הספרים האלה, נכון? כמו שלא היה צריך את חברות התרופות, כי אם הן היו עובדות, הן היו מציעות את עצמן מן הביזנס. מאיפה באה הצלחה בעסקים? אך ורק מנדיבות. אך ורק מנדיבות. אם יש לנו זרעים של נדיבות, אנחנו נחווה את עצמנו מצליחים, לא משנה איזה אסטרטגיה עסקית נעשה, או שלא נעשה שום אסטרטגיה, או שום עסקים. ואם אין לנו אותם, לא משנה איזה אסטרטגיה, נעשה, לא נצליח, כי זה לא בא משם. כל החשיבה שלנו על סיבתיות בעולם, מקורה בתפיסות השגויות האלה ובהשקפות העולם השגויות האלה. לכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. תיקחו מדור ביטחון, תיקחו מדור כלכלה, תיקחו מדור בריאות, תיקחו כל מדור. עם השקפת העולם של כלי התקשורת עובדת, צריך לבחון. הוא אומר לנו שאדם ש... אחוז בחיים האלה במובן הזה, שהוא לא בחן את כל ההשקפות האלה, הוא לא מתרגל דרמה. לא משנה כמה תפילות תעשו וכמה מנטרות תעשו, אתם לא מתרגלים דרמה. אם אתם לא מתרגלים, השקפת עולם נכונה שיכולה לשחרר אתכם. זה מאוד מאוד מרחיק לכת. מאוד מאוד מרחיק לכת. אם אנחנו רוצים להשתחרר מסבל, אנחנו צריכים להיות מאוד נועזים במבחנים שאנחנו מפעילים. על מה אנחנו מאמינים, על מה מנהל את החיים שלי. ואין מנוס מזה, אין מנוס מזה. אחרת, התרגול הוא לא תרגול. מרקס אמר, מי שיש שליטה בקרקע, הוא זה ששולט. האם סגסוג בא משליטה בקרקע? בעלי הקרקעות סבלו סבל רב במהפכה הבולשביקית, נכון? השליטה בקרקעות לאו דווקא מביאה לסגסוג כלכלי, זה פשוט לא נכון. מה מביא לסגסוג כלכלי? שליטה בשלמות הראשונה. שליטה בנדיבות, השלימות של הנתינה. בתרבות שלנו אנחנו הורגים פרות ותרנגולות, תוכנים אותם ומאכילים אותם לכלבים וחתולים. האם זה הגיוני? האם זה עולה בקנה אחד עם מה שאני מבינה? אם אני רוצה לטפל בכלב ובחתול בגלל שאני אוהבת אותם וחומדת עליהם ודואגת להם, האם זה הגיוני שיהיה להם טוב מזה שאני... אגרום להריגה של חיה אחרת בשבילם. האם זה הגיוני בכלל? האם אלימות כלפי השכנים שלנו יכולה להביא לנו שלום? האם זה הגיוני? שאלימות תביא שלום. זה לא הולך עם חוקי הקרמה, זה מנוגד לחוקי הקרמה. אלימות בוודאי תביא לנו סבל. מוכרחה להביא סבל. המון דברים, כל דבר בחיים שלנו. לבחון כל דבר זה הרבה. מאיפה... באה הקרמה שאנחנו בכלל מחזיקים בהשקפות העולם האלה. למה אני נולדתי לתוך עולם שבו ההורים שלי, הבית ספר שלי, המסורת שלי, כלי התקשורת וכך הלאה, מלמדים את הדברים האלה, או מאמינים בהם, או מפיצים אותם. גם הם השלכה שלי. הם מבטאים את הקרמה שלי. והנה החלק העצוב, שאם אני מחזיקה בדעות האלה עכשיו, אני זורעת זרעים להמשיך להחזיק בהם ולהמשיך את הסבל שלי. אז הוא אומר שאני חייבת לבחון אותם כבר עכשיו, אחרת אני אמשיך לסבול. מאוד קשה לפרוץ דרך כל המעטים האלה של שכבות על גבי שכבות של אמונות. מאוד קשה. אריה נגרג'ונה אמר שזה כאילו שאנחנו נמצאים בתוך ביצה ועוד לא בקענו, ואנחנו צריכים איכשהו להבין שאנחנו בביצה ואנחנו צריכים לפקוע ממנה. זה מה שהוא אמר, וזה אדם שראה ריקות ישירות, והוא אמר שאם לא נעשה את זה אין לנו צ'אנס. תסתכלו על החוק, מה החוק מגדיר כחוקי ומה החוק מגדיר כלא חוקי. לעשות הימורים, לבנות קזינו, אני לא יודעת, חוקי היום בארץ, לא חוקי. אבל הממשלה מנהלת את מפעל הפיס, נכון? וזה חוקי. יש אין ספור דוגמאות. השורה התחתונה היא שהשקפת העולם שלנו צריכה להיות כזו שאנחנו הגענו אליה על ידי בחינה לוגית, על ידי חשיבה לוגית ובדיקה לאור הידע שלנו איך קרמה עובדת, האם זה הגיוני מה שאנחנו עושים. ואז אם הגענו למסקנה בעקבות חשיבה הגיונית מדוקדקת, עכשיו בא אתגר חדש, עכשיו אנחנו צריכים לדבוק במסקנה הזאת ולהיות קונסיסטנטים עם המסקנה הזאת. זה לא יהיה קל. זה לא יהיה קל. הוא אומר יותר מזה. הוא אומר לא רק את ההשקפות האלה של ההורים בית ספר, התרבות, כלי התקשורת והחוק וכך הלאה. הוא אומר אפילו את ההשקפות הבודיסטיות אתה צריכה לבחון. גם את אלה אסור לך לקבל ככה על עיוור, כי הבודה אמר או כי מישהו אמר. יותר מזה, אנחנו כבר יודעים שהבודה לימד ריקות בצורות שונות. הבודה נתן לימודים שונים, אסכולות שונות שמבינות ריקות בצורות שונות. הוא נתן תרגולים ברמות שונות. הוא אומר, את כל זה את צריכה לבחון. את צריכה להבין את כל זה, ואת צריכה להבין מה עובד בסופו של דבר. בעצמך את צריכה להגיע למסקנה הזאת. כי הבודה לימד דברים שונים, אז מה מתוכם תבחרי? אז הנה בא, אולי גדול המתרגלים הטנטרים במסורת שלנו, והוא מתקיף את כל האחיזות האלה שיש לנו באמונות. הוא אומר, אתם לא יכולים להתקדם אם אתם עדיין אחוזים בדברים האלה ולא בחנתם אותם. כולל אם אתם אחוזים בתרגולים מסוימים. אנשים אומרים, אני רוצה לעשות מדיטציה כזאת כי התרגלתי למדיטציה כזאת. האם זה משחרר? תבחני, תבדקי, האם זה עובד. אם אני רוצה לחסל סבל אצלי ואצל הזולת, והחיים שלי קצרים, והשנים שיש לי תודעה צלולה וגוף פחות או יותר בריא, הן קצרות קצרות. מה אני אעשה עם השנים האלה? אני לא יכולה ללכת על תרגולים שהם פחותים, תרגולים שהם אולי נחמדים ומרגיעים ויש להם תועלת והם אולי ככה וככה, אבל הם לא משחררים, הם לא אולטימטיביים. אני לא יכולה לרשות לעצמי, כי אין לי זמן. כי אתם זוכרים, מחר אני אמות. אז אין לי זמן. אז אני צריכה לבחון. אני חייבת. בקיצור, הוא רוצה לטלטל אותנו מהשינה הרוחנית שיש לנו. התרגלתי כבר לתרגול הזה, זה אני עושה. עכשיו אני בסדר. איך את יודעת שאת בסדר? בואי נראה, איך העולם שלה? האם יש סבל בחיים שלה? מה שהוא אומר לנו זה שאם אני רוצה להתקדם בדרך הרוחנית, אני צריכה לקחת סיכונים. אני לא יכולה לשבת לי במקום נוח. אני חייבת כל הזמן לקחת סיכונים. אני כל הזמן חייבת להתקדם. כל פעם שהגעתי לרמה מסוימת, אני חייבת לדחוף את עצמי לרמה הבאה. כי המטרה שלי זה להגיע להערה, לא פחות. ואני כל הזמן במלחמה נגד הזמן. והקרמה שלי להיות בחיים האלה מסתיימת, היא מסתיימת מהר. הגוף שלי הולך ומתבלה. המיין שלי הולך ומתשטש, ומאבד מהשפיות שלו ומהיכולת חשיבה שלו. העולם האישי שלי הולך ומתפרק, מערכות היחסים שלי מתפרקות. יגיע הזמן שאני לא אוכל בכלל לתרגל, לא אוכל לחשוב ברור. יגיע הזמן שהחושים שלי יהיו מטושטשים, או יתחילו להתנוון. בקיצור, אין לי זמן להישאר תקועה, אחוזה, באמונות רק בגלל ששמעתי אותם מההורים או מהמסורת, או בגלל שנוח לי, או בתרגול שפשוט נוח לי. אני חייבת לעשות את הדבר הנכון, אחרת החיים שלי יסתיימו לפני שזה יבוא. אז הוא די רדיקלי פה, הוא מאוד רדיקלי. הוא אומר, אם את רוצה לתרגל דרמה, זה מה שנקרא לתרגל דרמה. זה לא לקבל רשימה של מנטרות, וזה תגידי, ועכשיו הכל יהיה בסדר. ובכל פעם שאתם מצליחים להתקדם, בכל פעם, אם אתם אכן עושים את העבודה הזאת, מה צפוי, מה בטוח שיבוא? ביקורת. ביקורת, בוודאי. אנשים סביבכם לא יבינו, כי הם אחוזים בדעות האלה ובדברים האלה. אז אתם גם צריכים להיות מאוד אמיצים. מאוד אמיצים. מאוד ברורים. ואתם עושים את זה בשביל לעזור ליצורים. אז זה דורש הרבה מהמתרגל. מתרגל דרמה זה לא עניין קטן. בתוך הבודיזם, מי המתנגד הכי גדול של המדיאמיקה פרסנגיקה, שזה ההבנה האולטימטיבית של ריקות, מי המתנגד הכי גדול? הסוואטנטריקה, שהם כמעט, הם בתוך המדיאמיקה, הם כמעט, הם בודיסטים, הם באסכולה גבוהה מאוד, הם כמעט, הם המתנגדים הכי גדולים של המדיאמיקה פרסנגיקה. מאוד קשה להיות מקורי ואמיץ וקונסיסטנטי, לא עניין קטן. במיוחד כשמדובר בהשקפות עולם. כל פעם שאתם עולים בהשקפת עולם, מעדנים את השקפת העולם, מבינים אותה יותר, יהיה יותר קשה עם הסביבה שלנו. אז חשוב להמשיך לקרוא, ללמוד, ללכת ללמות, לשרת ללמות. השירות ללמות יוצר את החסד שעוזר לנו לפרוץ דרך המחסומים הקשים האלה והמכשולים האלה. זה מה שיוצר את הקרמה, לתת לנו את הצ'אנס. לשמור על הנדרים, לשמור על היומנים. זאת העבודה שלנו. לכל אחת מהאחיזות האלה יש לו מטאפורה. אז לראשונה, אדם שאחוז בחיים האלה, המטאפורה שהוא משתמש בה, זה שהחיים הם כמו בועה. למה הכוונה? הכוונה היא שהקרמה שגורמת לנו להשליך את עולמנו כפי שאנחנו משליחים אותו, או להשליך את חיינו כפי שאנחנו משליחים אותם, היא משתנה מרגע לרגע. הקרמה מפשילה ומתקלה מרגע לרגע. מרגע לרגע משתנות התמונות שאנחנו משליחים. אתם זוכרים את המדיטציה של הליכה אל הדלת? מרגע לרגע יש לנו השלכות שונות. הקרמה היא לא עוצרת לרגע. יש לנו רצף מאוד מהיר של תמונות שמפשילות בתודעה שלנו ונעלמות. באות והולכות, באות והולכות, ואנחנו מצרפים אותם מהר מאוד, ואנחנו מספרים סיפור על התמונות האלה. אבל התמונות הן בעצם רצף של מופעים, שכל הזמן מתחלפים. אז מבחינה זאת, החיים הם כמו בועה, כי הבועה מתנפצת מהר. מרגע לרגע, מרגע לרגע, השלכות שלי משתנות. אז בכל מקום הוא נותן מטאפורה, והוא גם נותן אנטידוט. האנטידוט לאדם שאחוז בחיים האלו, במובן שתיארנו קודם, של אחיזה באוסף של אמונות שקלטנו ממקורות שונים, האנטידוט לזה, הוא אומר, המדיטציה על מוות. מדיטציה על מבוא המוות. להיות אחוזים בדברים שאני רוצה, דברים שמנעימים לי ושאני רוצה אותם, ולבלות את חיי בלדאוג להשיג את הדברים האלה וליהנות מהם, תוך שאני מזניחה אחרים, בין רגע אני יכולה להיות בתאונת מכונית והכל מסתיים. בין רגע. ואחרי זה אני לא אוכל בכלל לתרגל. המשרה שלי, הכסף שלי, הבית שלי, המשפחה שלי. אם אני לא עוברת לתרגול דרמי רציני, הדברים האלה יילקחו ממני ואני אסבול מאוד. לפני זה, זה נראה לי מאוד מופשט, כל ההערה הזאת וכל התרגול הזה, ומה בוער וכך הלאה. אז הוא אומר, תשים מדיטציה על מוות. ואז תהיה יותר רצינית בתרגול שלך. הטיבטים הם דוגמה טובה. אנחנו כולנו יודעים על האסון שקרה בטיבט עם הכיבוש הסיני. וזה היה עם שהיו בו מיליון נזירים ונזירות שתרגלו כל היום. והנה מה קרה להם. אם להם זה קרה, למה לנו זה לא יקרה? לכל אחד מאיתנו. ההזמנה פה היא אל תהיו נאיבים. אל תהיו נאיבים, אין לכם זמן. הוא אומר, אם אנחנו עושים כראוי את המדיטציה על מודעות למוות, אז התרגול נהיה דרמי, לפני זה הוא לא. אם אנחנו משווים את התרגול שלנו כנגד המוות, אז הדרמה נהיה דרמה. ולפני כן, התרגול הוא ארצי. בגלל האחיזות האלה, אנחנו משתמשים בתרגול להמשיך להישאר בעולם הזה. התרגול בעצם להישאר בעולם הזה. אדם שאחוז בחיי הגלגל, בעצם במקור כתוב אדם שאחוז בשלושת העולמות. שלושת העולמות הכוונה לעולם התשוקות, עולם הצורות ועולם חסרי הצורה, שהם שלושת החלקים של גלגל הסמסרה, וזה מילה נרדפת. והסיבה שהעדפתי את הניסוח הזה, זה מכיוון שכשאנחנו מדברים על שלושת העולמות, אנשים אומרים, אני לא פגשתי אף פעם את עולם הצורה, אני לא פגשתי את עולם החסרי צורה, עכשיו לא פגשתי, יום אחד תפגשו. אבל כדי להתחמק מהוויכוח הזה, אז אדם שאחוז בחיי הגלגל. מספר 2. אדם שאחוז בחיי הגלגל. המטאפורה פה זה לאכול רעל. האחיזה בעולמות האלה, זה האופן שבו אנחנו רואים בכלל את הגלגל, את העולם שבו אנחנו קיימים. וזה השקפת העולם של התקשורת למשל. החיים הארציים שהעיתונים מוכרים לנו, שכלי התקשורת מוכרים לנו. אז אנחנו קוראים בעיתון על סלבריטאים. אז אני משווה את עצמי, אלה בטח אנשים חשובים כי כתוב עליהם בעיתון, אז איך אני לעומתם? אז זה הופך לאיזה מין מקום לשאוף אליו, איזה אמת מידה, כנגדה אני משווה את עצמי. האם זה חשוב להצליח באופן שבו המצליחנים שבעיתונים מופיעים? האם זה דבר חשוב? זה משהו שראוי לבחון. האם אני מסוגלת להתגבר על השטיפת מוח הבלתי פוסקת הזאת, שכלי התקשורת והתרבות כל הזמן שוטפים אותי, על ידי הבחירות שלהם, ואיך שהם מציגים לי מה חשוב ועל מה אני צריכה להתמקד ואיפה לשים לב? נניח שהצלחתי והפכתי לסלבריטי וכתבו עליי בעיתון, נו אז מה? שבוע אחרי זה אף אחד לא יזכור. אולי שבועיים. זהו. עובר זמן, זה נמחק. האם זה חשוב? תוך זמן קצר, שוב תיעלמו לאלמוניות. האנטידוט, האחיזה השנייה למי שאחוז בחיי הגלגל, זה לחשוב על הבעיות שיש כאן בסמסרה. לחשוב על הסבל שיש בחיים האלה שפה בגלגל. אפשר להשוות לאדם שמדוכא קצת. מישהו מדוכא קצת, עצוב קצת, לוקח סמים, זה נרגע קצת. בזמן מה במשך פעולת הסם, הוא שכח את הדיכאון שלו ואת העצבות שלו. אחר כך מה? פעולת הסם פגה, ואז הוא נהיה עוד יותר מדוכא, נכון? פעם הבאה הוא צריך עוד יותר סם, וזה הופך לגלגל מחושף כזה, למעגל כשפים כזה. זה סמסרה, זה סמסרה. התגובה השלילית שדיברנו עליה, כשמישהו עושה לי משהו רע, וכשאני מגיבה באותה מטבע, שוב סמסרה, שוב סמסרה. אז האנטידוט פה זה לחשוב מה זה מעגל מחושב, מה הטבע של המעגל המחושב. זה בדיוק המחשבות האלה. אוקיי, אז אני מצליחה להתפרסם, וכתוב עליי בעיתון, אולי אני עושה מספיק כסף שהעיתונאים יתחילו לשים לב אליי, ואז אני נזרקת לתוך מעגל המחושב. עכשיו, שבוע הבא כתבו על מישהו אחר שעושה עוד יותר כסף ממני. עכשיו אני צריכה לעשות עוד יותר כסף כדי לשמור על המעמד הסלבריטאי שלי וכך הלאה. חסר תקווה. אז אם אנחנו מודדים את החיים שלנו במונחים ארציים של כסף או משרה או פרסום או תארים או כך הלאה, נסבול. מה הוא אומר אם אנחנו נפעיל את האנטידוט? זה נקרא לעשות תפנית. כשאני פונה מלרדוף אחרי מטרות ארציות, כשאני מבינה שהן לא יכולות לקחת אותי לשום מקום, לשום מקום. הרבה מאיתנו חושבים על התרגול הדרמי שלנו כאל איזה מין תוספת נחמדה לחיים שלנו. אז יש לנו את הבית שלנו ואת המשפחה שלנו ואת הקריירה שלנו, ואלה הדברים הכי חשובים. קודם כל המשפחה, הבריאות, הבית, הקריירה. ואז יש לנו קצת תרגול רוחני, פעם בשבוע אנחנו הולכים לקבוצה, אנחנו עושים קצת שיעורי בית. אנחנו אומרים שאם אתם רציניים, אם אתם רוצים לצאת מהגלגל, אתם חייבים לשנות את סדר העדיפויות. רדיקלי. או שתישארו באותו מקום. כדי לפרוץ מן הגלגל, הדרמה צריכה לתפוס מקום עיקרי, כי שערנו בוער. ורק אז באה הקריירה וכל הדברים הארציים. לפני זה התרגול הדרמי הוא לא ממש תרגול דרמי, כי הוא בתוך קונטקסט של חיים ארציים. כי המטרה העיקרית של התרגול הדרמי זה להוציא את עצמנו ממקום שאנחנו צריכים למות. זה ללמוד איך לא למות, איך להיות מאושרים לחלוטין ולעזור לאחרים להיות מאושרים לחלוטין. האחיזה השלישית, אדם שאחוז בלדאוג לעצמו לא יכול להיקרא בודיסטווה. וזאת האחיזה למה שאני רוצה לעצמי. המטאפורה שהוא נותן כאן זה כמו להרוג את הבן של שליט רב עוצמה. וזה בימים ההם. הורגים את הבן של המלך המונגולי, הוא יבוא בעקבותיך. זה הדוגמה שהוא נותן לנו. של סכנה גדולה לעתיד שלנו. כי אנחנו רוכשים איזשהו סיפוק מהדברים הארציים שאנחנו אחוזים בהם, והוא אומר סוג מטופש של סיפוק, כיוון שבעקבותיו יבוא המוות. להיות אחוזים בדברים שמנעימים לי ושאני רוצה אותם, ולבלות את חיי בלדאוג להשיג את הדברים האלה וליהנות מהם, תוך שאני מזניחה אחרים ומתעלמת מאחרים, הוא אומר זה כמו להרוג את הבן של שליט רב עוצמה. לאורך זמן התוצאות הן הרות אסון. הרות אסון. בטווח הקצר אני אולי נהנית מהדברים שלי, מהמשרה שלי, הכסף שלי, הבית שלי, המשפחה שלי. אם אני לא עוברת לתרגול דרמי רציני, הדברים האלה יילקחו ממני ואני אסבול מאוד. אם יש לי את האחיזה הזאת בצורה חזקה, לעולם לא אגיע לשחרור לגן עדן הטנטרי שעליו מלמד ג'טסון דרק בגלצן, גדול הטנטריקות. והאנטידוט שהוא אומר פה, זה המחשבות של הבודיצ'יטה, של הרצון להגיע להערה למען הברואים. זאת דרישה מוקדמת כדי להצליח בתרגול. אם אני רוצה להצליח בתרגול הטנטרי הגבוה, אני חייבת לאמץ אותה. יש לה השפעה מאוד עמוקה על הגוף הפיזי אפילו, שלא לדבר על הרוח שלנו. היא בהדרגה מתחילה להתמיר את הגוף שלנו לגוף האור של המלאך. כתוצאה מהמחשבות התיאורות האלה של הבודיצ'יטה, של הרצון להגיע להערה למען הברואים, הגוף הפנימי שלנו מתחיל להתאר והוא משפיע על הגוף החיצוני שלנו. וכדי שזה יקרה, צריך לא פחות מאשר להקדיש את כל חיי לזולת. לא פחות. לעבור מגוף של בשר ודם שעומד למות לגוף של מלאך שלא ימות, צריך לא פחות מזה. להקדיש את כל מה שיש לי, את כל כולי, לזולת. אם לא נאמץ, אם לא נפתח את הבודיצ'יטה, את החשיבה הזאת, זה לא יקרה. אדם שאחוז בלדאוג לעצמו לא יכול להיקרא בודיסטווה, הוא לא יכול להגיע להערה, הוא לא יכול להגיע לגן עדן הטנטרי. זה לא יקרה. ואולי לטווח הקצר זה יהיה מספק, להתעסק במה שאני אוהבת ובצרכים שלי, ולדאוג לבית שלי ולילדים שלי וכך הלאה. אני לא אומרת, תזניחו את הילדים, אני לא אומרת את זה. אני רק אומרת שזה צריך להיות בקונטקסט הזה. אחרת, בדיוק הדברים האלה שנותנים לי כרגע סיפוק זמני, הם בדיוק יהיו הדברים שיהרגו אותי. כי המחשבה הזאת תהרוג אותי. אז אנחנו חייבים להגיע למקום הזה שבו אנחנו מקדישים את עצמנו לעזרה לזולת, לגמרי נותנים את חיינו לכך. וסופו של דבר, הדרך האולטימטיבית לעזור להם, זה על ידי מתן דרמה. אבל היא לא מוגבלת לזה, אנחנו רוזרים להם בכל דרך שמתאימה, שהם צריכים. ואצל הבודיסטווה, כל רגע מוקדש לברואים. אם אדם מתחיל להקדיש את חייו בצורה כזאת, כל רגע של עירות בחייו, כל רגע שבו הוא נותן מהמשאבים שלו ומהאנרגיה שלו לעזור לאנשים אחרים, בסופו של דבר, במוקדם או מאוחר, אדם יבין שהדבר הטוב ביותר שיכול לעשות למען אחרים זה ללמד אותם איך לא למות. איך הם יכולים להגיע לגן עדן בעצמם. וזה המתן של דרמה. זה מה שמאפשר להסיר את השגיאה הגדולה הזאת של הוקרה עצמית, אדם שאחוז בלדאוג לעצמו. השגיאה הראשונה הגדולה של הדרך זה ההוקרה העצמית. ואם נשאר בהשקפה הרגילה שלנו, היא תהרוג אותנו. וזה יהיה שגיאה גדולה. אז אנחנו אומרים שאין לנו ברירה אם אנחנו בדרך. במוקדם מאוחר אנחנו חייבים לפתח את המחשבה של הבודיסטווה. ואחר כך האחיזה האחרונה שאומר, אדם שאחוז בדברים, השקפת עולמה שגויה. מה זה נקרא אדם שאחוז בדברים? אדם שאחוז בדברים כאילו יש להם קיום עצמי. אדם שמאמין בקיום עצמי של דברים, השקפת עולמה שגויה, וזה השגיאה הגדולה מספר 2 שלנו של הדרך. הראשונה זה הוקרה עצמית, לדאוג קודם כל לעצמי, והשנייה, זה האי-הבנה הגדולה הזאת של מה זה הדברים שסביבי, מה זה העולם שסביבי. שתיהם יהרגו אותנו. שתי השגיאות האלה יהרגו אותנו. וההזדמנות שיש לנו עכשיו, כשאנחנו שומעים את הדברים האלה, ואנחנו נחשפים לידע הזה, חשוב להבין שהיא לא תחזור. היא לא תחזור. ההזדמנות להיות בצירוף הנסיבות של החיים האלה, עם הלימוד הזה, עם היכולות האלה, עם העניין הזה, עם הפנאי הזה, ועם הגוף הזה, והשכל הזה, היא כל כך נדירה מבחינה סטטיסטית, כשמבינים איזה צורות קיום יש בעולם וכך הלאה, שג'אטסון קאפה הגדול אמר לנו, זה כמו אפס, זה לא לגמרי אפס, אבל תכלס זה אפס. אנחנו לא יודעים אם זה בכלל, מתי זה יחזור. זה יכול להיות עידנים של סבל עד שזה עוד פעם יקרה. והוא משווה, המטאפורה שהוא משתמש לאדם שאחוז בדברים, זה כאילו שאדם שרואה מיראז' ונאחז בו כאילו שזה מים. אז תדמיינו מצב שאתם במדבר, ואתם מיובשים, ואתם כבר הרבה זמן בלי מים, ואתם מאוד צמאים, ואתם רואים מראה של מים, אתם רואים מיראז', ואתם מחלים את מעט הכוחות שנשארו לכם, ואתם רצים אחרי המיראז' הזה. זה המטאפורה שהוא משתמש לדימוי הרביעי. והאנטידוט שהוא אומר פה, זה לא להיות אחוזים בקיצוניות, בחשיבה הקיצונית, של מצד אחד קיום עצמי, מצד אחד ניהיליזם, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו משחררים את האחיזות, התוצאה זה הערה. התוצאה תהיה הערה. אם אנחנו משחררים את האחיזות, זה קל להגיע להערה. אם משחררים את האחיזות, זאת הדרך. אם אתם משחררים את האחיזות, אתם, אפשר להגיד, כמעט חייבים להגיע להערה בחיים האלה. חשוב מאוד לרכוש השקפה נכונה ולוותר על ההוקרה העצמית. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. יש לנו את הכלים, יש לנו את הגוף, יש לנו את המיינד, יש לנו את הפנאי, יש לנו את התנאים, יש לנו את המורים, יש לנו את הידע, יש לנו את העניין. ועכשיו יש לנו גם מקום בערבה. יש לכם צירוף בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, של תנאים שמאפשר את זה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אני יודעת שהשעה מאוחרת, אבל הבטחתי לכם עוד שני לוג'ונגים. הם מאוד קצרים, תתנו לי להקריא לכם אותם. אז כתוב כאן ככה. כאן כלולות ההנחיות לפיתוח הלב הטוב, שהועברו על ידי המאסטר המתרגם מסומפה. המילה שם למאסטר מתרגם זה לוצאווה, ולוצאווה זה מתרגם, אבל כשאומרים לוצאווה זה מילת כבוד גדולה. זה המתרגמים הגדולים שחיו בתקופה של בערך 200 שנה, שבה העבירו את הלימוד מסנסקריט לטיבטית, ופיתחו אומנות גדולה גדולה של תרגום, ובעצמם היו למות גדולים ומורים גדולים. אז הוא פותח את הלוג'ונג, אז כתוב, שימו לב, כאן כלולות ההנחיות לפיתוח הלב הטוב, זאת אומרת לא ג'ון, שהועברו על ידי המאסטר המתרגם מסומפה. הוא לא טוען שהוא חיבר את זה, זה הנחיות שהועברו לו. עכשיו הוא מתחיל, גורו נמו, אני קד ללמה הקדוש שלי. הוא מתחיל וקידה ללמה, למה? כי הוא מבין שהכל בא משם. כי הוא מבין שהכל בא משם. וכך קרה שהקדוש המואר, המכונה המאסטר המתרגם מסומפה, נסע להודו. כשהיה שמה, עלה בידו ללמוד הרבה מן הלימוד הסודי. כשהגיע זמנו לחזור לטיבט, הוא לקח את שארית הזהב שהייתה ברשותו. הוא פנה ראשית לכס היעלום וג'רסנה כדי שיוכל להגיש מנחות למקום של הערה הגדולה. וג'רסנה... וג'רה זה יעלום, אסנה זה מושב כאן, זה לא תנוחת יוגה. אז וג'רה אסנה זה מושב היעלום או כס היעלום, ועל פי המסורת הבודיסטית, כל בודה שהופך לבודה, הוא עושה את זה בווג'רה אסנה, במקום הזה, בווג'רה אסנה. בהוד. שארית הזהב שהייתה ברשותו, מה זה שארית הזהב שהייתה ברשותו? הוא הלך לקבל לימוד, נכון? הוא נסע להודו לקבל לימוד. אנחנו, לפני שאנחנו עושים לימוד, אנחנו עושים למורים תנוחה של היד. בימים ההם, הם היו אוספים הרבה זהב ומגישים אותו למורים. המורים היו מצפים שיבואו אליהם עם מנחה גדולה, הם לא היו צריכים את המנחה, כי למה ראוי לשמוע לא צריך את המנחה, והם היו זורקים אותה. אבל התלמיד היה צריך לבוא עם הרבה זהב כדי להראות רצינות. וזה מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב בדרך. אם אנחנו לא מוכנים לשים כסף רב ואת מה שיש לנו ללימוד, הוא לא יהיה לנו מספיק חשוב והוא לא יוכל לשחרר אותנו. אנחנו לא ניתן לו מספיק חשיבות והוא לא ישחרר אותנו. אז המורה היה מצפה לראות רצינות מצד התלמיד. וככל שהלימוד מתקדם, זה באופן טבעי קורה. גם אם המורה לא מצפה שתביאו לו כסף, אתם תראו שאתם תידרשו לתת יותר ויותר, אחרת זה לא יקרה בשבילכם. זה פשוט לא יקרה בשבילכם. הלימוד שומר את עצמו ככה סודי בפני מי שלא מוכן לו. אז שארית הזהב שנותרה בידו, הוא הולך לכס היהלום. יום אחד אחרי שהגיע לכס היהלום, וג'רסנה, הוא בילה זמן מה במקדש הגדול, מקיף אותו תוך אמירת תפילות, ומדי פעם עוצר לנוח. הייתה שם גם אישה באדום, פוסעת תפי סביב המקדש, הוא שם לב שלעיתים היא הייתה פוסעת על הקרקע, ואז למשך זמן מה היא הייתה פוסעת ממש באוויר, ואז שוב על הקרקע. אז הופיעה אישה בירוק,
ופסעה
לצד האישה באדום, וכל שאמרה היה רק ארבעת הדברים הבאים. איני חשה בטוב היום, יש לי דחף להתחיל ללכת לאנשו. היה יותר טוב אלמלא היו אנשים נאלצים למות. המוות הוא דבר מפחיד. זה אמרה מי, האישה בירוק. האישה באדום פנתה לאישה בירוק, ובמבט מלוכסן לעבר המאסטר המתרגם, ענתה ואומרה ארבעה דברים בלבד. יקירתי, מי שתלמדי להיות מרוצה עם כל מה שבא, תמצאי את אושרך בכל מצב. בעייתך היא שלעולם אינך מסופקת. יקירתי, מי שתלמדי לשמור את תודעתך במקום אחד, תוכלי ללכת לאן שתרצי. בעייתך היא שמעולם לא למדת להשאיר את תודעתך במקום אחד. יקירתי, כאשר תודעתך תצלול לתוך הדרמה, אפילו למות יהיה דבר קל לעשותו. בעייתך היא שתודעתך מעולם לא צללה לתוך הדרמה. יקירתי, משתיווכי לראות שתודעתך מעולם לא התחילה, לא יהיה מוות בכלל. בעייתך היא שמעולם לא נוכחת לראות שתודעתך מעולם לא התחילה. ואז כתוב הדבר הבא. ועם המילים הללו, נמס ונעלם כל העצב ששכן אי פעם בליבו של המאסטר המתרגם. כל הדרמה ששמע אי פעם קיבלה פתאום משמעות. הוא פתאום מבין הכל. והוא היה ודאי אומר שבאותו הרגע הוא השיג את התובנות הגדולות ביותר של חייו. והנה משמעותן של השורות הללו. המאסטר המתרגם היה אומר שהנקודה העיקרית בלהיות מסופק בכל מה שיש היא בין השאר שיש ללמוד להסתפק בכל רמה של נוחיות חומרית שיש לך, שכן היא תואמת בדיוק מוחלט למעשים ולקרמה שאתה עצמך צברת בעבר. אל תתקנה בדברים טובים שקרים לאחרים, ולעולם אל תיתן לעצמך להישאב לאירועים נעימים או בלתי נעימים. הנקודה העיקרית בלהשאיר את התודעה במקום אחד מתייחסת בין השאר לעובדה שיש ללמוד להבין את טבעה האמיתי של התודעה ולשמור אותה במקומה, ואז להשיג עליה שליטה, להשתמש בברכתו של הלמה שלך ובמיומנויות שאין לצפותן על מנת לעשות זאת. הנקודה העיקרית בערבוב התודעה עם הדרמה מתייחסת לידע הזה של התודעה, יש ללמוד להכיר בטבעה האמיתי של דרמה זו. הנקודה העיקרית בתובנה של התודעה אין התחלה, מתייחסת לתובנה על האופן שבו היא מתחילה. מוות מתייחס לסוף שלה. אין מוות לאדם שהבין שלתודעה אין התחלה. ואין סוף ואין שהייה. ושתובנה שלו של הדברים הללו ממשיכה בין אם הוא שרוי במדיטציה עמוקה או שזה אתה יצא ממנה. אז פה נגמר הלא ג'ונג. ואתם רואים בסוף הלוג'ון, כמו שמופיע בהרבה מקומות אחרים, מפורטת השושלת, איך הגיע אלינו ללג'ונג. במקרה הזה מאוד מעניין לקרוא אותה. הנה השושלת דרכה הוא עבר אלינו הלימוד הזה. הוא נאמר ראשית למאסטר המתרגם מסומפה על ידי הצמד, ופה מסבירים לנו מי זה האישה בירוק והאישה באדום, הצמד של המלאך הקדושה גבירת היעלום והז'ריוגיני, ולת השחרור אותה. ואז הוא העביר את הלימוד לסקיה פנדיטה וכך הלאה. בקיצור, זה היה לימוד ישר מפי המלאכים. הביאור יבוא פעם אחרת. עוד לא ג'ונג מהסוג הזה. בזאת כאן כלולות עצות שנמסרו ללורד התישה על ידי שתי מלאכים שאמרו לו בפשטות, תרגל את השאיפה להערה. נמו רטנה גורו, אני קד ללמה שלי היקר מכל. ביום אחד, מיוחד מאוד, תרגל לורד התישה את פיתוח השאיפה להערה בודיצ'יטה, בעודו מקיף ברגל מקום קדוש. ואז בפאתי מזרח למעלה בשמיים, בכיוון כס היעלום, אותו כס היעלום שלנו קודם, מקום הערתו של הלורד בודה, הוא ראה שתי נשים. גופן היה מעבר לצורת אנוש, אבל קצת פחות משמיני, והן היו מכוסות בתכשיטים יקרים. הצעירה שבהן פנתה כאילו לשאול שאלה את המבוגרת יותר. מהי השיטה שבה צריך אדם להתאמן אם הוא או היא שואפים להשיג הערה מהר ככל האפשר? והמבוגרת בין השתיים ענתה בדרך המילה הסודית ואמרה לשנייה, אדם השואף להגיע להערה מהר ככל האפשר, צריך לתרגל את השאיפה להערה. ונאמר ששתי אנשים היו גבירת השחרור, טרה ואשת הזעם. אשת הזעם זאת מופע אחר של טרה שמופיע בצורה זוהמת. אז זה הכל, אז אלה שני לוג'ונגים שנותנים לנו קצת כיוון למקום אחר. אני מודה לכם מאוד על הסבלנות ועל זה שנשארתם מרותקים בשעה מאוחרת. תודה רבה.
יבשות לארבע, לחמה ולבנה, ידויה, ופנינים של כל חסד ונעתה, וליבי ירחנה, ולהגישנה, כגן של עדנת הערה, וליבי ירחנה, חגישנה כגן של עדנת הערה אור ניתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה עשייתי זו הרוחה ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא עסקו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. ובכך לא עסקו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובעים. Oh, של חסד נורא אהובה. שערי נעים עלו לנצח נצחים, תביא אותנו ונראה לימינו לאושרו המושלם של אבו.